טוב, אנחנו נלמד את המאמר, זכור את אשר עשה לך עמלק, תו שין חי. המאמר הזה, שגם מופיע בשולי הגיליון למטה, זה חלק מהמאמר של הרבי הרש"ב מתף ר' סמך ה'. המאמר של תף ר' סמך ה' זה לא מילה מילה מתף ר' סמך ה', אבל כל העניינים המדוברים כאן נמצאים במאמר, זה מאמר שמבוסס על מאמר של הרבי הרש"ב מתף ר' סמך
ה'.
מופיע, כן. אוקיי, אז כתוב בפסוק, זכור את אשר עשה לך עמלק. הוא מסיים, אחרי זה התורה אומרת, תמחה את זכר עמלק. בלשון הפסוק אנחנו מבינים שיש כאן שתי הוראות. הוראה אחת, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה הוראה אחת. הוראה נוספת, תמחה את זכר עמלק. והיינו, מה אנחנו מבינים מכך שקוראים את שני הקטעים הללו של הפסוק? שיש בזה בית ציוויים, שתי ציוויים מהקדוש ברוך הוא. ציווי לזכור וציווי למחות. הציווי לזכור תמיד מה שעשה עמלק, והציווי למחות זרו. ובאמת מסתכלים במוני המצוות, אז הם באמת מונים את זה לשתי מצוות. ברשימת התרי"ג מצוות. יש מצוות עשה זכור, ויש מצוות עשה תמחה. שאלת השאלה, וצריך להבין, הלא העיקר הוא הציווי דתמחה. המצווה העיקרית הנוגעת זה למחוק את עמלק, זה המטרה. ומהו העניין הציווי דזכור? אז למה צריך להיות ציווי, מצווה בפני עצמה, שאתה זוכר את אשר עשה עמלק, מצווה. לכאורה כל המטרה כאן זה למחוק את זכר עמלק. ומה גם שהעניין זה זכור אינו בא כהכנה לציווי דתמחה, אלא ציווי בפני עצמו. ההיגיון היה אומר שהמצווה הייתה צריכה להיות תמחה, וההכנה, המצווה הזו, היא זכור. אבל בתורה מחלקים את זה לשתי מצוות. זאת אומרת, הזכור הוא לא רק הכנה לתמחה, אלא הוא מצווה בפני עצמה. נשאלת השאלה, למה? שהרי במניין המצוות נמנו בית ציוויים. ציווי אחד זכור את אשר עשה לך, וציווי שני ותמחה את זכר עמלק. אז השאלה היא מאוד פשוטה, מה ההבדל בין הציווי הזה לציווי הזה? במילים אחרות, מה התכלית בציווי של זכור? התכלית הוא בציווי של תמחה. מה יש לי מזה שיהיה זכור לבד? זכור לבד הוא לא... מה העניין בדבר? להבין זה, כדי להבין למה זכור זה מצווה בפני עצמה, גם לא כהכנה לתמחה, אלא יש מצווה בפני עצמה זכור. יש כמובן מצווה למחוק. מה העניין של המצווה לזכור? צריך להקדים תחילה כללות עניין עמלק. צריך להבין מי זה עמלק. מי זה עמלק בגשמיות? בעיקר הנוגע לנו מי זה עמלק ברוחניות. כשנבין מי זה עמלק, מה זה קליפת עמלק, אז נבין למה יש כאן שני ציוויים. יש ציווי לזכור ויש ציווי למחוק. כדי להבין מי זה עמלק, כדי להבין מה מבטא את הקליפה של עמלק, ויובן זה מהעונש שלו. כשהתורה מפרטת מה צריך להיות הסוף של עמלק, הסגנון המיוחד, איך התורה מתבטאת ביחס לסוף של עמלק, לעונש של עמלק, מהסגנון הזה נבין מי זה עמלק. מה כתוב בתורה בסגנון של המחיקה של עמלק? זה אומר שזהו מה שכתוב, הפסוק אומר, זה בנבואה של בלעם. שם הוא אומר, בפרשת בלק, כתוב, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. מה הוא אומר, מה הפירוש של הפסוק? שמכל הגויים, יש הרבה גויים, הראשית גויים, הראש וראשון שבא ללחם עם היהודים, זה היה עמלק, הוא המקור לכל האומות, ואחריתו, והסוף של עמלק, מה הסוף שלו? עדי עובד. היינו את עמלק אי אפשר לגייר, אי אפשר לתקן, אי אפשר לברר. עמלק, הסוף של עמלק זה עדי עובד, למחוק אותו לגמרי. זה הפסוק אומר. והיינו, מה הדגש בפסוק? כמו שרבי מפרט. שבשאר האומות, כשמדבר על הגויים האחרים, שבע אומות, כתיב, אז הפסוק אומר, הנביא אומר לגבי לעתיד לבוא, מה יהיה עם שאר האומות? לא כתוב הרדי עובד, לא כתוב שאר האומות צריך למחוק אותם. אלא הפסוק אומר, אז אפוך אל עמים, שפה ברורה, קדוש ברוך הוא יפעל, שכל האומות יהיה להם גישה נכונה ואמונה שלמה והכרה מלאה בלוקות, לעובדו כולם שכם אחד, כולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא ביחד. זה כתוב על כל הגויים, שיהיה אצלם עניין של בירור. זאת אומרת, את כל הגויים יש מטרה לברר אותם, לתקן אותם. אבל אצל המלאק אין כזה דבר. שאין כן בעמלק כתיב, על המלאק אומר הפסוק, כפי שקראנו את הפסוק קודם, ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד. המלאק, הסוף שלו, זה לא שיעשו לו בירור ותיקון, אלא את המלאק צריך להשמיד לגמרי. שלא יתברר, אלא יהיה בו עניין של מחייה ושבירה לגמרי. שזו השאלה, למה? מה הבעיה בעמלק שאי אפשר לתקן אותו? למה לא יכול להיות? שהקדוש ברוך הוא יעשה כזה גילוי אלוקי, ותקנו אותו. והוא יהיה גם כן עובד השם. אם לא, עמלק צריך למחוק. כאן במאמר הרבי יסביר את העניין של עמלק ברוחניות, בנפש, מה מייצג הקליפה של עמלק, ועל פי זה נבין למה קליפה כזו אי אפשר לתקן. קליפה כזו צריך פשוט להשמיד, למחוק. בעניין בזה, כדי להבין מה הנקודה של עמלק, אז הרבי ייקח את הפסוק, שאותו הבאנו כדוגמה שאין בירור בעמלק. לכאורה הנקודה העיקרית שאנחנו הדגשנו בפסוק, שאחריתו עדי עובד, שהסוף שלו יהיה מחיקה. אמר רבי, בוא ניקח את כל הפסוק. יש כאן ביטוי שאומרים על עמלק משהו מיוחד, משהו חריג, והביטוי החריג הזה על עמלק הוא נוגע לבטא מהו עמלק. מה אומרים על עמלק? אומרים שתי הקצוות. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. היינו אומרים, עמלק יש לו שייכות לכך, לבחינה של ראשון, לבחינה של אחרון. משייכים לעמלק את הבחינה של ראשית, לבחינה של אחרית. מה זה אומר? זאת אומרת, היינו, שבעמלק יש בית העניינים דראשית ואחרית. בקליפה של עמלק יש שייכות למושג של ראשית ולמושג של אחרית. והטעם שיש בית העניינים דראשית ואחרית בעמלק, היינו בלעומת זה. למה יש כזה דבר שבקליפות של עמלק, בקליפה של עמלק, יש מושג של ראשית ומושג של אחרית, ואיפה זה מגיע? ולפי שלמעלה ישנם בית העניינים דראשית ואחרית. בגלל שבקדושה של הקדוש ברוך הוא יש את המושג של ראשית ואחרית, בסדר ההשתלשלות של קדושה יש ראשית ויש אחרית, וכיוון שבקדושה יש ראשית ואחרית, אז לכן גם בקליפה יש את המושג של ראשית ואחרית. למה מה שיש בקדושה יש גם בקליפה? זאת אומרת, וכיוון שהקליפה מתדמה לגבי הקדושה כקוף בפני אדם, הקליפה באה ורוצה להיות העתק, להיות דומה לקדושה. מה שיש בקדושה, הקליפה רוצה שגם אצלה יהיה אותו דבר. זה כמו קוף בבן אדם. הקוף חיצונית נראה כאדם. הוא רוצה להיות דומה לאדם. אז מכיוון שבקליפה יש את המושג הזה, שהיא רוצה להיות דומה לקדושה כקוף בפני אדם, אז אם בקדושה יש את המושג של ראשית ואחרית, אז במילא הקליפה גם כן רוצה להיות דומה, וגם בקליפה יש ראשית ואחרית. לכן, מבית העניינים דראשית ואחרית, כפי שהם למעלה, מהמושג ראשית ואחרית שיש בקדושה, יורד ומשתלשל גם בלאומת זה. אז מזה יורד גם בקליפה, גם בלאומת זה, שגם בלאומת זה, בקליפה של עמלק, יהיה גם בית העניינים דראשית ואחרית, כי בקדושה זה קיים. שזהו מה שכתוב, זה הפסוק שהבאנו קודם על עמלק, ראשית גויים עמלק ואחריתו. זאת אומרת, זה שבעמלק יש ראשית ואחרית, זה כי יש ככה בקדושה. אז בואו קודם אומר, בואו נדבר כמה מילים, להבין מה זה נקרא ראשית ואחרית בקדושה. ואחרי זה נראה מה הפירוש עמלק רוצה להיות דומה לראשית ואחרית של קדושה. מה זה ראשית ואחרית בקדושה? ביור עניין תראשית ואחרית למעלה, איפה בקדושה יש את המושג של ראשית ואחרית. מביא, הנביא אומר, פסוק מפורסם, הנה כתיב, אני ראשון ואני אחרון. יש כאן, בביטוי, אני ראשון ואני אחרון, יש לנו כאן את המילה אני פעמיים. אני מופיע לפני המילה ראשון, ואני מופיע לפני המילה אחרון. יש לנו פה ראשון ואחרון. צריכים להבין מה זה הדרגה, מה זה הבחינה שנקראת אני, ומה זה הבחינה שנקראת ראשון, ומה זה הבחינה שנקראת אחרון, ולמה אני כתוב על שניהם. למה לא כתוב אני ראשון ואחרון? אומרים לו, אני ראשון ואני אחרון. כל ביטוי כאן הוא מדויק, והדיוק של הנקודות הללו יעזור לנו גם להבין אחר כך את המושג של ראשית ואחרית בקליפה, שהוא בא להיות מנגד לראשית ואחרית של קדושה. אז הוא מסביר ככה, מה זה בקדושה? מה זה ראשון ואחרון? ואחר כך נראה מה זה אני. זאת אומרת ככה, ראשון ואחרון, מה זה בקדושה ראשון ואחרון? קאי על כללות ההשתלשלות שמאור הממלא. יש את האור האלוקי המצמצם את החיות לכל העולמות. סדר השתלשלות ארוך, החל מהצילות, חוכמה דהצילות, יש עוד למעלה מזה, עד הבחינה הכי תחתונה, עד עולם העשייה, עד הדרגה הכי תחתונה שבעשייה. כל המהלך הזה, כל החילוגי דרגות האלה, באים מבחינת אור הנקרא ממלא כל העלמין. באור הממלא כל העלמין יש סדר השתלשלות שלם. אז מה זה ראשון וזה, מה זה אחרון? זה כל הסדר השתלשלות, יש לו את הנקודה, את הראשית, ראשית, שמאור הממלא, מראשית כל המדרגות, המדרגה הכי עליונה בסדר השתלשלות נקרא ראשית, עד אחרית כל המדרגות, עד המדרגה הכי תחתונה, שיורדת עד לעשייה הבחינה הכי נמוכה. אז כל ההשתלשלות הזו, שבה ביטוי של אור הממלא כל העלמין, שכל זה נמשך, כל הסדר ההשתלשלות הזו, מאיפה זה בא, מאיפה זה נמשך? מבחינת אני. אני ראשון ואני אחרון. יש בחינה יותר גבוהה מאור הממלא כל העלמין. אור הממלא כל העלמין הוא זה שיוצר את הראשון והאחרון. את הראשית ההשתלשלות וסיום ההשתלשלות. ויש מה שנקרא אני, שזה בחינה יותר נעלת כמובן ממעלה כל העלמין, והוא המקור לסדר ההשתלשלות. מה זה הבחינה של אני? שזהו אור הסובב. אור הסובב כל העלמין, זה אור אלוקי שלמעלה מצמצום, ולמעלה מסדר ההשתלשלות, ולמעלה מחלוקה לפרטים ודרגות, זה הבחינה שנקראת אני. אז אומרים שסדר ההשתלשלות של אור הממעלה כל העלמין, נמשך מסובב כל העלמין. ככה זה הסדר של ה... גילויים איך שהם באים מלמעלה למטה. אוקיי, אז אני מבין שאני זה סובב כל העלמין, וראשון ואחרון זה השתלשלות. אבל למה כתוב פעמיים אני? יכול להיות כתוב אני ראשון ואחרון. מי אני, דיינו, מהבחינה של סובב כל העלמין, זה סדר השתלשלות של אור הממלא, מי ראשון ועד אחרון. אז אומרו בפרטיות יותר, אם נרצה יותר לפרט ולדבר על השייכות, על היחס, בין העולמות, בין סדר ההשתלשלות, לאור הסובב כל העלמין. הנה, כדי שלא יהיה צלקה די תחלומה, כדי שלא יהיה מחשבה, מה שנקרא אבא אמינה, שלא יהיה איזושהי חשיבה לומר, שרק ראשית ההשתלשלות הוא מעני, מאור הסובב. אבל אחרית ההשתלשלות, שהוא עניין ההשתלשלות, לירד למטה עד לבחינת העשייה, שיש שם התלבשות כוח הפועל בנפעל, עד שאפשר שהנברא יהיה יש ודבר נפרד בהרגשתו, אין זה מאור הסובב. יכולנו לחשוב שהאור הסובב הוא המקור לדרגה הראשונית הכי גבוהה, שזה ראשית, והבחינה של אחרית זה כבר התפתחות בתוך סדר ההשתלשלות עצמו, ולא שה אור הסובב הוא המקור לדרגה גם הכי הכי נמוכה. ככה אם הייתי יכול לחשוב. עוד רגע הוא יסביר יותר, נקרא קודם כל את הרעיון, אז יהיה יותר הבנה. לכך נאמר ואני אחרון. כדי שלא תחשוב שיש הבדל ביחס שיש בין הסדר ההשתלשלות לאור הסובב, שלא תחשוב שרק הדרגה הראשונית משייכים אותה לאור הסובב, אבל הדרגה האחרונה אולי לא היינו משייכים אותה ישירות לאור הסובב. אז לכן הפסוק אומר את המילה אני, שאני זה אור הסובב, אומר אותו גם על הראשון וגם על האחרון, גם על ראשית ההשתלשלות וגם על סיום ההשתלשלות. היינו שגם אחרית ההשתלשלות, כפי שנמשך עד לבחינת העשייה, גם הסדר ההשתלשלות עד לסיומו, עד לעולם העשייה הכי תחתון והכי נמוך, שזה אחרית ההשתלשלות. הנה כל זהו מבחינת אני. כל הדרגות הללו, כל הבחינות בסדר ההשתלשלות, מהעניין הראשון, מהדרגה הראשונה, עד הבחינה הכי אחרונה, הכל מתייחס לאור הסובב כולנו, שזה אור הסובב. כמו שכתוב, כל אשר חפץ הוויה עשה בשמיים ובארץ. כשאנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, אנחנו רואים את אותו רעיון. כי בפסוק הזה אנחנו מדברים על שמיים וארץ. שמיים וארץ הוא מקביל למה שדיברנו קודם, ראשית ואחרית. ואומרים, כל אשר חפץ הוויה, מה זה חפץ? חפץ, זה רצון הפנימי, זה אור הסובב. כל אשר חפץ הוויה, האור הסובב כל העולמים, שזה מבחינת חפץ, איפה הוא מתבטא? איפה הוא עשה? בשמיים ובארץ. דהיינו גם בראשית וגם באחרית. דהיינו שחפץ הוויה, הבחינה העליונה שנקראת אור הסובב, שבפסוק הוא מרומז במילה חפץ, אור הסובב, הוא גם בארץ. מה הדגש כאן? זה אומר כאן נקודה מעניינת. אומר שכשמדברים על סדר השתלשלות, יש שני אופנים ביחס שיש בין בחינה עליונה לבחינה תחתונה. לפעמים אנחנו מדברים על מקור ותוצאה, קוראים לזה עילה ועלול. כשאני אומר עילה ועלול, מה אני מתכוון לומר? יש כאן כאילו מקור ותוצאה. כשאני מדבר עילה ועלול, האם יש ערך בין העילה לעלול או אין ערך בין העילה לעלול?
יש
ברור שיש. עצם הדבר שאני אומר עילה ועלול, זה אומר שיש ביניהם איזשהו יחס, כי העלול, לפני שהוא התגלה כעלול, איפה הוא היה כלול? בעילה. כך דוגמה גשמית לדבר. למשל, מדברים על השתלשלות מעץ לנייר. אז מי שלא יודע את התהליך של יצירת הנייר, ישמע שמישהו אומר שזה מעץ, שיגיד שאתה מדבר שטויות, כן? אבל כשיראו לך את ההתפתחות של התהליך, אתה תראה שמהעץ נהיה נייר. אז כשאתה רואה את התהליך, אז נכון שהנייר מאוד רחוק מהעץ, אז שמי שלא יודע את התהליך, זה נראה דמיון. אבל אחרי שאתה רואה את התהליך, אתה אומר, יש ערך ביניהם. זה הולך שהתפתחות כזו וכזו, עובר תהליך כזה וכזה, העיסה נהיית כך וכך, ובסוף עובר להיות נייר כזה וכזה. אז התהליך הזה נקרא עילה ועלול, כי העלול היה כלול לפני כן בעילה. עילה ועלול יש גם במושגים רוחניים יותר, כמו שכל ורגש. שכל ורגש זה גם סוג של עילה ועלול, שהרגש הוא נולד מהשכל. יש תובנות שמולידות רגש של אהבה, יש תובנות שמולידות רגש של עירה, פחד, או התפעלות, וכן הלאה. אז זה תהליך שנקרא עילה ועלול. אז הוא אומר ככה, אני רואה את הלשון בפנים. הוא אומר ככה. וזהו גם מה שכתוב, יש ביטוי שאומר בתיקוני הזוהר, אנט הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. אנט, פונים לבורא ואומרים, אתה, קוראים לו עילת העילות, העילה של כל העלולים, ואתה הסיבה לכל המסובבים. למה צריך לומר את שני הביטויים הללו? ומה ההבדל ביניהם? זה סתם לשון מליצית, לומר, עילת העילות וסיבת הסיבות, זה אותו דבר בשפה אחרת, או שזה בא לתאר כאן שתי בחינות שונות ביחס שבין העליון לתחתון. אז הוא אומר, קודם כל נדבר על הביטוי הראשון, עילת העילות. אומרים, אנטו עילת העילות. מה מתכוונים לומר? שאתה העילה לכל העלולים. כשאני אומר עליו, אנט הוא עילת העילות, כשאני אומר עליו את הבחינה הזו, את הדבר הזה, אז מה זה אומר? שיש בסדר השתלשלות באלוקות, גם כן סוג של יחס כזה של קירוב בין המקור לתוצאה. יש ביניהם קירוב, ולכן לקירוב הזה, איך אני קורא? עילת העילות. היינו, מצד שני אני אומר גם סיבת הסיבות. כשאני אומר סיבת הסיבות, היחס בין הסיבה למסובב הוא לא יחס של קירוב כמו בעילה ועלול. אם יש דבר שהוא הסיבה לתוצאה הרחוקה, אז לא פירוש שהתוצאה הייתה כלולה בתוך הסיבה. זאת אומרת שהסיבה היא זו שממנה הושפע משהו, שהושפע עוד משהו, ובסוף נהיה תוצאה כזו וכזו. המרחק בין השניים הוא כמובן גדול. באים ואומרים כלפי הבורא את שני הדברים. אנטו עילת העילות, זה סיבת הסיבות. היינו שישנם למעלה, בית העניינים די עילה וסיבה. מה ההבדל בין עילה וסיבה? עילה, כשמכנים את הבורא ואומרים עילת העילות, השתל שלו, בדיוק. עילה קאי על ההשתל שלו שבדרך עילה ועלול. שאומרים אנטו עילת העילות שמתקווים אור הממה לכל העלמין. שמזה משתלשל, צנך השתלשלות, שאתה יכול לומר כל ספירה ממנה משתלשל לספירה הבאה והעולם הבא והכל זה אופן של עילה ועלול. שזוהי ההשתלשלות שבערך, כשאני מדבר על סדר השתלשלות שיש יחס של ערך בין החלק העליון לחלק התחתון, אם יש ביניהם ערך, פירושו של דבר איך אני קורא ליחס הזה, עילה ועלול, שהרי העלול כמו שהוא כלול בעילה, בתחילה יש עכשיו העלול היה כלול בעילה, וגם אחר יציאתו מהעילה, גם אחרי שהעלול כבר יצא החוצה, מתלבשת העילה בעלול באיזה אופן שיהיה. יש עדיין איזשהו יחס בין העילה לבין העלול. ובכללות, באופן כללי כשמדברים על עילה ועלול, לאיזה בחינה בהשתלשלות אנחנו מדברים? ובכללות הוא עניין ההשתלשלות שמאור הממלא, שהיא בדרך עילה ועלול מדרגה לדרגה, שבערך זה לזה. אז אומרים על הבורא את השבח, אנטו עילת העילות, מתכוונים לתאר את הירידה של האור בדרך של אור הממה לכל עלמין סדר השתלשלות. אבל עניין סיבת הסיבות, אנחנו שומרים עליו את אותה ביטוי, את הסיבת הסיבות, פה אני מדבר על כך שהיחס בין הבחינה העליונה לבחינה התחתונה, זה לא יחס של קירוב כמו בעילה ועלול, זה קי על ההשתלשלות שבאין ארוך. פה אני מדבר על השתלשלות שאין ערך בין המקור לבחינה התחתונה. הוא בא ממנו, אבל אין ביניהם שום ערך שתאמר, המרחק ביניהם הוא כך וכך דרגות, וזה ירד כך וכך בחינות. אין שום יחס וערך ביניהם. שזהו רק בדרך סיבה. כשאני רוצה לומר שאין ערך בין המקור לתוצאה, אם אין שום ערך, אז איך אני אקרא לו? לא לקרא לו עילה ועלול, קרא לו סיבה ומסובב. והוא עניין אור הסובב, שהוא רק בדרך סיבה להשתלשלות. אז באים ואומרים, אני ראשון ואני אחרון. אור הסובב כל העלמין הוא בחינת סיבה לראשון, ובחינת סיבה בריחוק ערך עצום לבחינה הכי ראשונית מסדר ההשתלשלות, וזהו מה שכתוב אני ראשון ואני אחרון. שאור הסובב הוא סיבה לא רק לראשון ראשית ההשתלשלות, אלא גם לאחרון אחרית ההשתלשלות. זה בא לומר שהאין ארוך שבין אור הסובב לסדר ההשתלשלות, זה באותו מידה של אין ארוך לבחינה הכי עליונה, ובאותו מידה האין ארוך לבחינה הכי תחתונה. אין כאן שזה הבחינה העליונה יותר קרובה והבחינה התחתונה יותר רחוקה, שניהם ביחס אליו באותו מידה של אין ארוך. וזהו עניין ראשית ואחרית כפי שהוא למעלה בקדושה. כשאנחנו מדברים למעלה בקדושה בעולמות עליונים, בסדר השתלשלות, למעלה מסדר השתלשלות, יש בחינה שנקראת ראשית ויש בחינה שנקראת אחרית. ראשית ואחרית שניהם הם מדברים על סדר השתלשלות, ושניהם גם יחד נמשכים מהבחינה שנקראת אני, שזה הבחינה של אור הסובב כל העולם. רק ממשיך הרבי ואומר שמכיוון שיש בקדושה ראשית ואחרית, אנחנו הרי דיברנו על קליפת עמלק ואמרנו שבקליפת עמלק משתמשים באותו לשון ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, למה יש בקליפת עמלק את הבחינה הזו של ראשית ואחרית? מכיוון שהוא רוצה להידמות לקדושה. מכיוון שבקדושה יש ראשון ואחרון, לכן גם בעמלק יש את הבחינה. כיוון שהקליפה מתדמה לקדושה, הנה גם בלאום הזה ישנם בית העניינים. זה ראשית ואחרית שבעמלק. ועל זה נאמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. זה באים ואומרים שכל הבחינות בעמלק, שיש לו את הנקודה שהוא מדמה את עצמו לראשית, ויש לו את מה שמדמה את עצמו לאחרית, הפסוק בא ואומר שאת כל הבחינות שבעמלק, הדרך היחידה שצריך להתייחס אל הקליפה הזו של עמלק, זה עדי עובד. למחוק אותו לגמרי. מה זה עמלק? אנחנו עכשיו נלמד במאמר בעריכות, איפה מתבטא מה זה עמלק. שאין זה בדרך בירור. עמלק לא יכולים לברר אותו, לתקן אותו. לקחת את עמלק ולומר, תישאר עמלק ונשתמש איתך בקדושה. לא. אתה יכול את האמורי והכנעני והחיטי, את כל השבע אומות, אותם אתה יכול לקחת את הקליפה הזו ולהפוך אותה למסייע לקדושה. עמלק אין דרך. שאין זה בדרך בירור. כי אם הדרך היחידה מה צריך לעשות לעמלק, באופן של שבירה והכירה לגמרי. את עמלק צריך לבטל, לא לתקן, אין מה לתקן פה. כדי להבין את הנקודה כאן, כמובן צריך יותר לנתח מה בדיוק הבעיה בעמלק. מהי הקליפה של עמלק? מה בדיוק, בעיקר בעבודת השם, מה מבטא עמלק, מה מייצג עמלק? ואז נבין שתנועה כזו בנפש אי אפשר לתקן. תנועה כזו בנפש צריך למחוק. מה זה בדיוק? איפה זה בא לידי ביטוי? הוא עזה מהות, הוא ראשית גויים, כן? הוא ביור החילוק. נו, מה אתה תגיד? כמובן אנחנו צריכים להבין מה ההבדל בין עמלק לשאר האומות. הוא ביור החילוק שבין עמלק לשאר האומות, וכשאנחנו רוצים כרגע להבין את ההבדל ביניהם, זה כפי שהוא בעניין העבודה. מה זה בעבודת השם? לא רוצים לנתח את הגויים כפי שהם, אלא בעבודת השם היומיומית של יהודי, מה זה, איזה סוג יצר הרע, איזה סוג קליפה מייצגת את עמלק, ואיזה סוג קליפה מייצגת את השבע אומות אחרות. אנחנו יודעים שעמלק הוא ראשית גויים, הוא השורש של כל הסוגי אומות, היינו כל סוגי הקליפות והרגשות והעניינים הלא רצויים, עמלק הוא הראש של כולם. בואו נתחיל לפרט. בואו נדבר קודם כל מה זה השבע אומות, אחר כך נראה מה זה עמלק. ונבין לפי זה למה את השבע אומות אפשר לתקן, את עמלק אי אפשר. והנה ידוע שזין האומות הם זין המידות הרעות. כשיש את השבע אומות זה שבע המידות. יש שבע המידות בקדושה, יש שבע המידות רעות. המידות הרעות זה ביטוי של השבע אומות, שהם המקור לעניין העבירות. כל החטאים של האדם זה ביטוי, כל חטא זה ביטוי של אחד מהמידות הרעות שיש לאדם. כמו שכתוב בתניא מיד בפרק א', על הנפש הבהמית, וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שלה. יש מידות רעות שזה גאווה ועצלות ואת האהבה ואת וכל כל הרשימה שהוא מפרט שם. שעל זה אמרו רזל, על כל העבירות שאדם עובר, שזה בעצם כל השבע המידות הרעות שהם מובילים אותו להשתולל בכל אחד מהעבירות שהוא עובר, אז על כולם אומרים חזל אמירה כללית, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. זאת אומרת, שכל העבירות מייצגים מצב, לא אומרים שהבן אדם הזה הוא אנטי, הוא מטריס במהות שלו. הוא פשוט נמצא כרגע בתשטוש, בחוסר היגיון, חוסר שפיות, משהו כאן מבלבל אותו, וזה שהוא מתנהג בצורה כזו, זה, הוא פשוט, יש לו ליקוי מאורות כרגע. זה רוח שטות, רוח שטות תשטש אותו. שהרוח שטות, מה זה הרוח שטות? הוא עניין המידות רעות שמכסים על האמת. יש את האמת האלוקית, יש את הנשמה הפנימית, שזה החלק האלוקה ממעל ממש, ויש את המידות הרעות, שזה רוח שטות שעוטף את האמת, ובמילא אדם נגרר לכל מיני עניינים לא נורמליים לגמרי. ויש בזה כמה פרטים, יש סוגים שונים של רוח שטות. יש מחלקות שונות במקומות שמאושפזים אנשים שיש להם רוח שטות. יש מחלקות שונות, יש גם בנפש כל מיני סוגים של רוח שטות, מה היא גורמת לאדם, איזה סוג שטות היא אומרת. הוא מפרט כאן כמה מהם. מובעינו, שיש מי, יש סוג אחד של רוח שטות. מי, יש מי שבא לעניין העבירה מצד זה שנדמה לו שעודנו ביהדותו ואינו נעשה נפרד. יש רוח שטות כזו, כמו שאדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא, שהאדם אומר, לא נורא כזה נורא, לא, אני לא חייב להיות חרדי, לא חייב להיות דתי ב-100%, אני יהודי, בסדר, זה לא, לא כמו אותם אלה שהם ברמה, אני יהודי יותר לייט. אני יהודי, מה אתה תגיד לי שאני לא יהודי? יהודי. וזה, האמירה הזו גורמת לו לעשות כל מיני דברים, ואין לו בעיה עם זה, כי הוא לא מרגיש שבזה שהוא עשה את זה, הוא עבר למטרס, לצד השני. מבחינתו הוא יהודי שהוא לא מושלם, אבל הוא יהודי. אבל אילו היה יודע את האמת, כמו שהוא, אבל אם היה מתגלה לאותו אחד, התגלית, שהוא בסופו של דבר יגלה את זה, אבל אם הוא עכשיו כבר היה מגלה את האמת, שעל ידי העבירה נעשה נפרד, הוא היה יודע שכל עבירה, ולא משנה איזה, ברגע הזה שעברת עבירה, אתה התנתקת מהקדוש ברוך הוא. אתה התנתקת, זה כמו שהתחתנת עם גוי. זה כמו שאתה אכלת ביום כיפור. כמו שאכלת חזיר, שיש אצל אדם קווים אדומים שהוא אומר, לא, זה אני לא, אל תגדיל, זה אני לא אעשה. אבל אם באים אומרים לו, דע לך שגם בעבירה הקטנה, אתה בדיוק שם נמצא. אם הוא היה מודע לזה, אזי לא היה עושה זאת בשום אופן. הוא לא היה מוכן בשום אופן לעשות את העבירה, כי אף אחד לא רוצה לעבור לצד השני. אז מה הסיבה שהוא כן עובר את העבירה? כי בעיניו יש הבדל בין עבירה מסוג הזה לעבירה מסוג הזה. כמאמר אדמו"ר הזקן, כמו שיש פתגם ידוע, שאדמו"ר הזקן אמר, זה מופיע ביום יום, אדמו"ר הזקן אמר, פתגם הוא ביידיש, העיד, ניטר ויל וניטר קאון ורנה ניפרץ ונלקוס. התרגום של זה, יהודי לא רוצה ולא יכול להיפרד מאלוקות. יהודי לא רוצה. אי הוא נפרד, כי הוא לא יודע שהוא נפרד. נדמה לו שהוא יכול להיות בחוץ ובעצם הוא בפנים.
לא יכול, לא יכול.
לא יכול, יש לו בחירה חופשית, אבל הוא לא, יש לו נקודה כזו בנפש שהיא לא מסוגלת לעשות את זה. אם הוא עושה את זה, זה כי הנקודה הזו בנפש לא התגלתה. החלקים, הרבדים החיצוניים יכולים לרצות כל מיני שטויות. אבל יש לו מהות פנימית שאף אחד לא יעשה את זה. ואם כן, אילו היה יודע שעל ידי העבירה נעשה נפרד, אם הוא יודע את האמת כפי שהוא באמת, לא היה בא לידי העבירה. לא היה עושה את השטות הזאת. אלא מה הסיבה שבכל זאת הוא עובר את העבירה, שזהו מצד הרוח שטות שמחסה על האמת. זה רוח שטות. כל התאוות הללו זה רוח שטות בדיוק. הרוח שטות אומרת לו, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, אתה יכול לעשות את זה, הכל בסדר, אתה יהודי טוב. לא 100%, אבל אתה יהודי, הכל בסדר. זה סוג אחד של רוח שטות. יש מי, מביא דוגמה נוספת, יש מי שהרוח שטות אצלו היא למטה מזה. יש רוח שטות יותר גרועה מזה. מה הכוונה? הרוח שטות השנייה אומר, אני יודע שזה לא בסדר, אבל לא נורא, אף אחד לא רואה. לא כזה נורא. הוא היה יודע שהוא נמצא כרגע בתצוגה עולמית, וכולם יודעים מה הוא עושה, הוא לא היה עושה את זה. ואם ישאלו אותו בינו לבין עצמו, מה דעתו על דבר זה וזה, הוא יגיד, ברור, אסור לעשות את זה, אין ספק. אז למה אתה עושה את זה? אף אחד לא רואה. זה עוד סוג של רוח שטות שאומר, אף אחד לא רואה, זה לא נורא, לא יתפסו אותי. ואז הוא חושב שגם, גם הקדוש ברוך הוא לא רואה, אף אחד לא רואה. שחושב שאין איש רואה אותו, ואין שום אדם יודע מזה. כמאמר הזל, כמו שהגמרא אומרת, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראה אני אדם. אדם אומר, אני עובר עבירה, ולפחות שאף אחד לא ידע מזה. אם הוא יודע שרואים אותו, אז כמובן היה נותן לו מעצור, ולא היה עושה את זה. אז זה עוד רוח שטות, שהוא אומר אף אחד לא יודע. הרי בסופו של דבר, הכל גלוי וידוע, הכל מתגלה. אם לא היום, אז מחר, אם לא מחר, מחרתיים. הכל מתגלה. אבל הרוח שטות אומרת לו, אף אחד לא רואה, הכל בסדר. ומצד הרוח שטות, בגלל שאדם משתלטים עליו הדברים האלה, הרוח שטות משתלט עליו, הרי הוא בא לידי תאוות. בהתחלה זה בדברים המותרים, ואחר כך זה התאוות בלתי רצויים, ועד שנופל בתאוות דברים האסורים ממש. הוא נופל ומדרדר שוב ושוב, זה הכל תוצאות של הרוח שטות שמתגברת ומבלבלת אותו. הוא רוצה להיות יהודי. הוא פשוט כרגע נמצא בבלבול. הוא סוג בלבול כזה, סוג בלבול אחר.
מה נפרות ביניים הזה? אם מותרים לאסורים, יש פה עוד סוג בלתי רצויים.
יש מותר לגמרי. יש דבר שזה אסור, אבל זה לא מתאים כזה. זה לא רצוי. יש אחד שיש אסור לגמרי. יש סדר שטל שונות בהידרדרות. שבא לעשות ענייני עבירה בדברים ותאוות כאלו, שאינם לפי מהותו לגמרי. יש דברים שכמו שאומרים על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. אז יש על זה הסבר, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? יש חטאים שהם לא ביצר הרע, ואומרים ש... אומר, יש חטאים שהיצר הרע מכניס לבן אדם, מפיל אותו, בוא תעשה את זה, תעשה את זה. זה דבר שהיצר הרע אומר, אני יכול בקלות להפיל אותו בזה. אבל היצר הרע לא יבוא מעצמו להגיד לבן אדם, לך תכנס לחנות של חזיר, תקנה חזיר. יצר הרע לא יגיד לבן אדם אף פעם כזה, לבן אדם רגיל, כי הוא אומר, אני מכיר אותו, זה לא שייך אליו. אבל איך יכול להיות שהבן אדם זה בסוף יגיע לשם? הוא בעצמו הגיע וגירה את היצר הרע לדברים שאפילו היצר הרע מעצמו לא עלה בדעתו להכניס אותו לשם.
הפתיע אותו.
כן, הפתיע אותו, בדיוק.
לא, אבל כשאתה
דיינו, מה היצר הרע מכניס לבן אדם? שמצד מהותו ושכלו, כפי שאינו מעובר מהתאווה, הוא אדם ברמה כזו. אם התאווה לא הייתה הופכת אותו לעיוור, אין לה שייכות עליהם, כלל, אין לה שייכות לכאלה עבירות, אלא שהרוח, שטות והתאווה מבלבלים אותו. אז ברגע זה מבלבל אותו, אז הוא פתאום עושה שטויות שהוא לא מאמין על עצמו איך הוא הגיע לשם. ועניין הבלבול הוא שמהפכים את מהותו ושכלו, שנעשה מהות אחר, הסיזניתר, הוא נהיה לא הוא. הוא אומר, אני לא מכיר את עצמי אפילו איך הגעתי לשם. להיות נילב ולהוט, וידי לקראת צוקוחת ומפרקוחת, הוא נהיה לגמרי אש להבה, הוא מושקע בתאוות כאלו, שמצד עצמו לא היה שרח עליהם כלל. פה הוא תיאר בכמה שורות הללו, מה זה נקרא רוח שטות שמשתלטת על בן אדם. ומכניסה אותו למקומות כאלה לא נורמליים. והנה, אנחנו עדיין לא מדברים על המלא. אנחנו מדברים על שבע המידות הרעות שמהם באה רוח שטות. ואדם נפל בזה, נפל בזה. את זה אפשר, בזה אפשר לטפל. את זה אפשר לתקן. את זה אפשר להפוך. למה? מה? זה קליפה, ברור. זה קליפה של אחד מהשבע עמידות, שבע אומות, שאפשר, אז להפוך אל עמים שפה ברורה, לא בדור שכם אחד. למה? איך אפשר להפוך אותם? איך אפשר שפתאום זה ישתנה? אז הוא אומר, והנה, סיבת הרוח שטות, מה הסיבה שהוא הגיע לכזה רוח שטות? אמרנו קודם שיש ברוח שטות, הוא הביא דוגמה ראשונה, שהוא אומר לעצמו, לא, לא קרה שום דבר, יותר גרוע, הוא אומר, אף אחד לא רואה אותי. יש בין הדרגות, הוא אומר, ניקח את הדרגה הראשונה שהבאנו. מה הסיבה שבן אדם מסוגל להגיע לכזה הסתכלות, שזה בעצם הלך הרוח של רוב האנשים, שכל אחד נותן לעצמו את הקו האדום שלו, ואוטומטית הוא אומר שכל שאר הדברים לא נורא. אולי לא לגמרי כדאי, אבל לא נורא. מי גורם את המצב הזה שאדם מוכן לבלבל את עצמו עם כאילו שטויות, בזמן שזה הפך האמת? מה הסיבה לדבר? כמו בעיני, סיבת הרוח שטות, כפי שהיא בדרגה יותר עליונה, מה הסיבה שאדם מסוגל להגיע לכזה רוח שטות? הוא העדר הגילוי אלוקות, לא רק בנפשו הבאמית, אלא גם בנפש האלוקית. הרוח שטות באה כי הקדוש ברוך הוא לא מאיר בנפש שלו. זה שהוא לא מאיר בנפש הבאמית שלו, ברור. אבל גם הנפש האלוקית שלו לא מאיר באלוקות. מה זאת אומרת? זה יסביר. והיינו, שמצד זה שאלוקות הוא בעלם אצלו, הוא לא חש אלוקות, הוא לא מרגיש קדושה. יש לו נפש אלוקית, אבל היא לא חיה אלוקות. הוא מיד ייתן דוגמה למה הכוונה. אז הוא מרגיש, אני יהודי, הכל בסדר, אבל הוא לא מרגיש ולא רואה ולא חי אלוקות. אז אין לו בעיה שהדברים המטושטשים האלה לא מפריעים לו, כי זה לא גורם לו אנטי למהות האלוקית שהוא חש.
מה לא בסדר?
שהוא לא מרגיש אלוקות.
אבל הוא לא מרגיש כי זה לא ירד
מאלוקות. לא, תראה למה הוא לא מרגיש. יש כי הוא לא עשה מה שצריך לעשות כדי להרגיש. מצד זה שאלוקות הוא בעלם אצלו, הרי הוא בא לעניינים הלא טובים, שמקורם הם עדיין מידות רעות. בגלל שאלוקות לא מאיר אצלו, לכן הוא נפל לאחד מהדברים האלה, לאחד מהשבע האומות, מהשבע המידות רעות, שהוא עניין זין האומות כפי שהוא בעבודה. זה נקרא שבע האומות בעבודת השם. שבע האומות בעבודת השם זה שכמו שכתוב בתניה, שהבאנו קודם, כעס, גאווה, עוללות, ליצנות, עצלות, עצבות, כל הדברים האלה. למה אדם נופל בכל הרשימה הזו? אין לו גילוי אלוקות, לא רק בנפש הבאמית אין לו גילוי אלוקות, גם בנפש האלוקית חסר לו גילוי אלוקות. מה הכוונה? אז פה הוא מה? כיוון שהסיבה בזה היא היעדר דה גילוי אלוקות. כיוון שכפי שציינו, מה הסיבה שהוא מסוגל לא לעצור? זה בגלל שהוא לא מאיר לו גילוי אלוקות. מובן פה בנקודה מה גורם לזה. מובן שעניין זה הוא מצד ההיעדר או החיסרון בעבודת התפילה. הבעיה היא שחסרת לו עבודת התפילה. עבודת התפילה זה הזמן ביום שבו אדם לא רק צריך להגיד את המילים, את הטקסט, אלא עבודת התפילה, בדיוק. לא להגיד את המילים של התפילה, אלא להתבונן שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ולידו ובורא אותו ומשגיח עליו, ולהתבונן בזה שוב ולראות את זה בעוד שורה ובעוד מזמור. אז כשאדם חושב על הקדוש ברוך הוא בשורות של המילים של התפילה, אז אלוקות נהיה אצלו דבר רלוונטי בחיים. ברגע שזה רלוונטי בחיים, אז הוא יחשוב לפני כל דבר, רגע, זה מתאים עם הרצון האלוקי, זה לא מתאים עם הרצון האלוקי. לא יהיה לו כזה טשטוש המאורות שיגיד, לא נורא, הכל בסדר. אם הוא לא עובד את השם בתפילה, אז לא מאיר לו אלוקות, גם לא בנפש האלוקית שלו. כי על ידי עבודת התפילה, נעשה גילוי אלוקות בנפשו הפרטית וגם בעולם. כשאדם בתפילה עובד את השם בתפילה, אז זה פועל שבנפש האלוקית שלו מאיר אלוקות. ומילא גם בעולם מאיר אלוקות, הוא מסתכל אחרת על העולם, מסתכל אחרת על עצמו, הכל, ההתנהגות שלו היא אחרת, יש לו פחות רוח שטות, זה לא נמחק לגמרי, כמובן, תלוי ברמת התפילה שלו, שזהו סדר עבודת האדם במשך היום, שבתחילת היום הנשמה היא רק באפו. כשאדם מתעורר בבוקר, אז הלשון כתוב, הגמרא אומרת, למה אדם אסור לו לאכול לפני התפילה, למה הוא לא ישר מהבוקר קם, הולך מיד לעבודה ולאכול ולהתעסק בכל יום, אומרים לו, רגע, תעצור, תתפלל קודם. כי הנשמה לא מהירה לך עדיין. בבוקר הנשמה היא רק באפו. היינו, זה רק חרוח חיים, אתה נושם, אבל עדיין אתה לא חי אלוקות, אם אתה תרוץ ישר לענייני העולם, אין סיכוי שיתעורר אצלך משהו אלוקי במהלך היום. אתה יכול, צריך רגע לעצור, קודם כל תן לנשמה שלך קצת יותר, תן לה מנוע להתחמם לפני שאתה מתחיל לנסוע בכביש. כן? אחר כך, על ידי עבודתו, בעבודת התפילה, פועל המשכת גילוי אלוקות בנפשו הפרטית, שמתפשט הגילוי בכל הציור קומה שלו, ועד שנמשך גם בעולם. וכל זה, מתי זה נכון, מתי זה פועל, מתי עבודת השם תשפיע על החיים שלו, כאשר עבודת התפילה היא כדבאי. ראינו שהאדם מתפלל, עבודת התפילה שלו היא כראוי, אז ממילא יש לזה השלכות על ההתנהגות שלו, על ההסתכלות שלו, על הדברים, על כל פרט ופרט. אבל כאשר עבודת התפילה היא שלו כדבאי, אבל אם אין אצלו עבודת התפילה, הוא רק אומר את המילים, אבל אין אצלו עבודת התפילה, אז היא לא נעשה אצלו גילוי אלוקות. אז לא מתגלה אצלו שום עניין אלוקי. אז אם לא מתגלה עניין אלוקי, אז הרוח שטות מרגישה בחופשיות להכניס לו את כל הבלבול. אלא האלוקות הוא בהיעלם אצלו. ומצד ההיעלם באה הרוח שטות המביאו לזין המידות רעות. שום עניין זין האומות. אז אחד כזה אומרים, אין בעיה, אפשר לתקן את המצב. זה שאתה עכשיו נמשכת ואתה מתלהב מעניין מסוים, אין בעיה, אנחנו נהפוך את זה שתתלהב מקדושה. נתקן את הסיבה שגרמה לך את הירידה, ונעביר את הנפש לכיוון הנכון, ותיקנו את הרגשות לכיוון הנכון. מצד האלם בא רוח שטות המביאו לזין עמידות רעות, שהוא עניין זין האומות, שהם השורש לענייני העבירות, וכיוון שהסיבה לזה היא היעדר הגילוי אלוקות. מה הסיבה שהוא הגיע לנפילה הזו? כי הוא לא התפלל, לא חשב על הקדוש ברוך הוא בתפילה, לא הייתה עבודת התפילה. אז מובן שאפשר להיות בזה התיקון בדרך בירור. אפשר לתקן את זה. אפשר לברר, לתקן. איך מתקנים את זה? על ידי המשכת גילוי אלוקות. חסר חמצן, תכניס חמצן, והעניינים יהיו בכיוון הנכון. והיינו, שעבודת התפילה תהיה כדבאי, שהתפילה שלו תהיה כראוי, כמו שצריך להיות, שעל ידי זה פועל הגילוי אלוקות בנפשו, ובמילא נעשה הבירור בזין האומות. זה נקרא שאנחנו מתקנים את הזין האומות, שהן זין המידות רעות. אבל בכל זה, כל הפתרון לתקן, הוא רק בזין המידות רעות, לא בעמלק. זין המידות רעות אנחנו יכולים לתקן, לומר, ההתלהבות שלך מצוין, תישאר מתלהב, תישאר אדם שיש לו חיות. פשוט תלך לכיוון הנכון, הכל יהיה בסדר. שסיבתם הוא יעדר גילוי אלוקות, ולכן על ידי המשכת גילוי אלוקות, פועל בהם הבירור. נראה, נסיים את הפרק, את האות, מה עם המלאק? מה הנקודה של קליפת המלאק? שלכן לא שייך לומר שאת קליפת המלאק אפשר לברר. אמנם יש קליפה תחתונה יותר. יש קליפה יותר גרועה מהזין המידות רעות שהוא תיאר קודם, ששם הבעיה היא לא הרוח שטות. שם הבעיה יותר חריפה. כשהבעיה היא רוח שטות, פירושו שיש פה תשטוש. תאיר אור, התשטוש ילך. יש אבל בעיה יותר עמוקה. שבה אי אפשר להיות התיקון בדרך בירור. בעמלק אין יכולת לברר את עמלק, לתקן אותו, להפוך אותו לטוב, להשתמש עם הכיוון שלו בצורה חיובית. והיא קליפת עמלק, שעניינו הוא, מה מאפיין את עמלק? אז ניקח את עמלק שעליו מתואר, חזל מתארים את עמלק המקורי, מה כתוב עליו? שיודע את ריבונו. המלאק ידע שעם ישראל יצא במצרים. המלאק ידע את הניסים הגדולים שקרו. הוא לא שמע אף פעם על הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא לא התפלל, הוא פשוט לא שמע שיש עבודת התפילה. הוא לא ידע שיש אלוקות וצריך לגלות את זה. לא זה הבעיה שלו, הוא יודע את ריבונו. אז למה הוא בכל אופן רודף אחרי עם ישראל? הוא מכוון למרוד בו. יש לו את הכוונה ממוקדת למרוד בקדוש ברוך הוא, למרות שהוא יודע. במילים אחרות, זה חוצפן. שעניין זה אינו מצד היעדר גילוי אלוקות. זה שהוא בא למרוד, זה לא כולו יודע. כי אנחנו אומרים עליו במפורש שהוא יודע את ריבונו. אין כאן בעיה של מידע שהוא לא יודע את גדלות השם. שהוא יודע הוא את ריבונו. אז אם אומרים יודע את ריבונו והיינו, אז מה הפירוש? שהאלוקות הוא בגילוי אצלו. הוא יודע. ואף על פי כן מכוון למרוד בו. שהוא עניין של התנסות וחוצפה ללא טעם. זה חוצפה להתנסות בלי טעם. בלי טעם במובן, בלי טעם. בלי טעם, בלי סיבה. זה נקרא מלכותה בלא תגה. מלך בלי כתר. מלך יש לו כתר, פרושו שיש עם שהתבטל אליו, המליך אותו, אז זה שהוא שולט והוא מולך, יש לו גב מאחוריו, יש לו סיבה. ויש מלכותה בלא תגה, יש מלך שהוא בלי כתר, היינו, אף אחד לא המליך אותו. הוא מלך חוצפן, בדיוק. ובעניין זה, כשהבעיה היא כזו, אי אפשר להיות התיקון בדרך בירור, על ידי המשכת גילוי אלוקות. פה התיקון לא יכול להיות שאנחנו נמשיך מידע, את עבודת התפילה, תדע שיש הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור. למה? מכיוון שיודע את ריבונו, הוא מכל מקום מכוון למרוד בו. אם כן, מה יועיל המשכת גילוי אלוקות? אז מה עושים עם כזה חוצפן? מה עושים עם כזו קליפה? אלא תיקון קליפה זו, איך מתקנים את הקליפה של המלאק? הוא בדרך עקירה וביטול. צריך פשוט לשבור אותו, לעקור אותו, להפסיק את זה. זה לא דבר שאני יכול, בוא נראה איך אנחנו הופכים את זה, משתמשים בתנועת נפש שלך לחיוב. אין אפשרות להשתמש בתנועת נפש הזו לחיוב. ששבירתן דווקא, היא תקנתן. זה כמו שאומרים על כלי חרף, שהם בלו טעם של איסור, אי אפשר להגיל אותם. אותם צריך פשוט לשבור, זה התקנה שלהם. וזהו מה שנאמר באמלק, אחריתו עדי עובד. לכן על אמלק כתוב, אחריתו עדי עובד, הסוף שלו צריך להגיע לאבדון מוחלט, תמחה את זכר אמלק, שהוא עניין העקירה והשבירה לגמרי. לא הסביר עדיין, וזה מה שיסביר באותיות הבאות, מה זה בעבודת השם, איפה בא לידי בדיוק הביטוי של אמלק. גם ככה נתאר לנו אדם שאומר, אני יודע את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ללכת נגד, זה צריך להיות השפה המדוברת משוגע, מי יש לו את השיגעון הזה? אבל אנחנו מדברים על קליפת המלך שיכולה כן להתלבש אצל כל אחד ואחד, אז צריך, בדיוק צריך לדעת איפה בא לידי ביטוי בעבודת השם העניין הזה של המלך, זה בזאת השם יהיה הניתוח המלא של המלך באותיות הבאות, ואז נבין בסופו של דבר למה יש במצווה, הבדל, שתי מצוות, מצוות תמחה את זכר המלאק, יש מצווה נוספת, זכור את אשר עשה לך המלאק.